עכשיו, אנחנו בפרק א', לא, זה תלוי לפי המהדורות השונות, אבל זה אחרי עמוד אחד בערך, עמוד וחצי. ואם יהיה לבן חי וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק גבורו ויצא מן הפרוסדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. זוכרים מה הנושא בכללו? מה שהסביר המסעת שרים זה שלאדם יש שני מצבים. מצבו בעולם הזה, מצבו בעולם הבא. מה המושג של עולם הבא כולל בתוכו? שהעולם הזה איננו אחרית המציאות. כי אי אפשר לחלקל בבת אחת את הידיעה שהעולם נברא, ויחד עם זה הידיעה איך שהעולם הוא רע. אנחנו רואים הרבה רע בעולם, הרבה סבל, הרבה קשיים, הרבה מסכים, ולכן אנחנו מוכרחים להסיק, זה מתחייב מעצם האמונה במציאות השם, בבריאת העולם, שהמצב של העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא מצב זמני. שלא ייתכן שזהו העולם כפי שהוא צריך באופן נצחי להיות. מוכרח להיות שהעולם בכללו יעבור שינוי, ויעבור להיות עולם, לא הייתי אומר אחר, אלא הבא. כן? זה ההבדל בין המושג של עולם אחר לבין המושג של עולם הבא. כשאומרים עולם אחר, הכוונה, יש המציאות של כאן, ויש מציאות אחרת לגמרי, שאיננה שייכת לכאן. זאת התפיסה מקובלת למשל בנצרות. לעומת זה, המושג של עולם הבא, פירושו העולם הזה, הולך ובא, הולך ומשתנה, עד שהוא יהיה לעולם שונה מאיך שאנחנו מכירים אותו היום. זאת אומרת שיש תקווה לעולם הזה, אלא שמצבו האמיתי של האדם איננו כפי שהוא בעולם הזה, אלא כפי שהוא עתיד להיות בעולם הבא. אם כן, כל המציאות של עכשיו היא, אפשר לומר, מציאות זמנית, הנדרשת על מנת לתקן את העולם. הרי מה אמר לנו גם הרמח"ל? שכל העולם הזה, כלומר כל הדרך להביא את האדם לחיי העולם הבא, היא העולם הזה. כלומר אי אפשר לדלג על העולם הזה. העולם הזה הוא הכרחי, הוא חשוב, כי בו נמצאים כל ההתחלות, כל נקודות הזינוק שמביאות את האדם למצבו האחרון. לכן אי אפשר לדלג על העולם הזה. כשם שנאמר שהחיים של העובר זה לא התכלית של הכל, העובר הוא במצב התחלתי לעומת הלידה, אף על פי כן כל מה שקורה ברחם משפיע על המצב שאחרי הלידה. כן. יש בחינת עולם הבא בעולם הזה. כלומר, יש כמה ביטויים בחז"ל, רצונך להידבק בשכינה בעולם הזה, עשה כך וכך. כן? למשל, אחד הביטויים של חז"ל, רצונך להידבק בשכינה בעולם הזה, עסוק בנטיעה בארץ ישראל. אתה נוטע עצים, קרן קיימת לישראל, הנה אתה זכית לדבר הזה. או יש לנו מקום, צריך להבין איך. יש, למשל, גם בחז"ל, לא בחז"ל, גם בתורה, על בית המקדש. כן? בית המקדש הוא מקום כזה, שבו המציאות נחיית בצורה שונה מאיך שאנחנו חיים אותה. אף על פי כן, בית המקדש הוא מקום בגיאוגרפיה של העולם הזה. יש לו מקום מאוד מוגדר, בהר הבית. אם כן, ודאי, יש מצבים כאלה. בשבת, אומרים, מעין עולם הבא. כן, מיוחד לסעודה שלישית. סעודה שלישית זה סעודה מיותרת. הרי המקובל בימי קדם היה שאדם אוכל שתי סעודות ביום. אם הוא אוכל סעודה שלישית, זה כבר מיותר. אז היתור הזה, הסעודה שאיננה לפי ההכרח הפיזי, זאת סעודה עליונה שהיא מעין עולם הבא. בסדר? מה? אז סימן שהוא לא הגיע לעולם הבא בעולם הזה, סימן שהוא עזב את העולם הזה. זה מיסטיקאי. כן, המיסטיקאים. המיסטיקאים שונאים את העולם הזה, רוצים לצאת מפה. כן? זה מצוי בכל הדתות, בכל האנושות. שיש אנשים שהעולם הזה צר עליהם, ואז הם מחפשים עולמות אחרים. אז זה כישלון, זה כישלון של העולם הזה. המטרה שלנו איננה לעזוב את העולם הזה, אלא להגיע לחיי העולם הבא, זה משהו אחר לגמרי. או להביא לנוכחות השכינה כאן. בסדר? זה המושג האמיתי של העולם הבא, כן. אז אי שלא. עולם הנשמות שאחרי המוות. עולם הנשמות. מי? עולם הנשמות?
לא.
מה?
עולם הבא, עולם
הזה. אה, כי העולם הזה בכללו לא הגיע לזה. לא, למה? אנחנו מצפים להשתנות של מציאות הקוסמוס בכלל. מה שאתה מכיר היום זה עתיד להיות אחרת. אתה תראה את זה אחרת, זה יהיה אחרת. כן? או? מה? הפרט הסובל.
אם הוא אמיץ, אז הוא רואה בסבל את העולם הבא.
לא, הסבל הוא לא עולם הבא. הסבל זה סבל. אין אידיאל של הסבל. כמה... יש אדם שכבר איננו סובב, אלא עד רבה, הוא רואה את אור פני מלך חיים בעולם הזה, אז הוא בעולם הבא בעולם הזה, זה משהו אחר. אבל זה לא הסובב. אין אידיאליזציה של העינוי. כן? קדוש מעונה, לא אינטליגיון, לא קיים. גם בדיעבד לא.
הוא חולה.
הוא חולה, אז מי אמר שזה טוב? זה רע. להיות חולה זה רע. כן, רבי יוחנן פעם היה חולה, אז... כן, נכון, אבל נדבר על רבי יוחנן עכשיו, לא על רבי אלעזר רבי שמעון. רבי יוחנן פעם היה חולה, אמרו לו, חביבין עליך ייסורים, אמר, לא הן ולא שכרה. וזאת עמדה ברורה מאוד של רבי יוחנן. הוא לא רוצה ייסורים, כן? וגם כשהם באים עליו, הוא לא רוצה אותם. הוא לא אומר, מכיוון שיש רווח רוחני או פנימי מזה, לא יודע מה, אז הוא מעוניין. לא, הוא לא מעוניין. לא הן ולא שכרה. אז לא היה לו. רבי יוחנן היה בן העולם הבא, זה משהו אחר לגמרי. אז הוא עוד לא זכה לזה, אבל היה טיב לבוא, בשביל זה שתחיית המתים, ברוך השם, יבוא לי כאן. נדבר איתו. תשאל את רבי יוחנן איך היה שם. עכשיו, איפה היינו? אם כן, העולם הזה הכרח תחנת מעבר הכרחית לעולם הבא. אם כן, המסקנה מתבקשת, אין לזלזל בעולם הזה. מי שמזלזל בעולם הזה, מזלזל בסופו של דבר בחיי העולם הבא. כי הוא בא לומר שאין ערך למציאות. אז בשביל מה להביא אותה לאחריתה?
אין צורך
בזה. אלא מה שאנחנו רואים כאן זה ההפך. שפה העולם הזה הוא הזמן של הניסיון. מה פירוש הדבר ניסיון? אפשר להבין את המסילת ישרים בצורה אימתנית. כלומר, הקדוש ברוך הוא משחק איתך בקוביה. הוא מחכה לראות האם אתה תעשה מה שהוא אומר או לא. אם תעשה מה שהוא אומר, ייתן לך סוכריה. לא תעשה מה שהוא אומר, ייתן לך עונש. כן? עד כאן התפיסה הילדותית. או שנאמר אחרת, שבעצם אפשר לראות את העולם הזה כתחנת המתנה. האדם מחכה, כוסס את הציפורניים, עוברים 120 שנה, סוף סוף עובר לעולם האמין. או שנאמר אחרת, שהעולם הזה הוא ההזדמנות לקנות את הזהות. זאת אומרת, כל זמן שלא עברת דרך העולם הזה, עוד לא זכית בקיומך. במילים אחרות, הקיום איננו מובן מאליו. כן? במחשבה היוונית הרבה פעמים אומרים ככה, הקיום זה מובן מאליו. כל השאלה היחידה שנשארה זה ההתנהגות שלך. האם אחרי שאתה קיים, אתה גם מתנהג כפי שצריך להתנהג. ואז ההתנהגות בעצם, ההתנהגות הטובה, היא רק איזה דרך להעביר את הזמן, משחק שחמט. כיוון שאנחנו בעולם הזה לכך וכך שנים, בינתיים נעשה מעשים טובים. כן? זה המחשבה הפילוסופית. המחשבה של הרמח"ל היא הפוכה לגמרי. אתה בעולם הזה, הקיום שלך עוד לא מובן מאליו. אתה פה כדי לקנות את זכות הקיום. ואז יוצא שהעולם הזה מסתיים, כלומר השלב הזה מסתיים כאשר האדם קנה את זכות קיומו. ואז מתחיל הקיום האמיתי שלו. זאת משימה מוסרית. כן. הקיום כן מובן מאליו. לא. כלומר שאתה לא נטבע עליו מלכתחילה. אתה לא נטבע עליו תחילה. לא תמיד לך פור. כן? כי זה קשה לעמוד בזה בעצם.
אבל אנחנו עתידים גם לעמוד בזה.
כן, מה אתה אומר?
לא, עד רבה, הוא מת כשהוא קנה. כלומר, מתי אדם מת בצורה? כשצריך למות, כן? לא מדבר על אדם שמת לפני הזמן. האדם מת כאשר כבר קנה את זכות הקיום. אז הוא מתחיל את הקיום.
אבל יש לך משנה, אנחנו לא מתים לפני
הזמן. מי אמר שהוא מתים לפני הזמן? מי אמר לך? לא יודע, למה? יש הרבה אנשים מתים כשמגיעים. לא, נדבר על הפרט. הפרט יכול לקנות את זכות קיומו, ואז הוא זוכה לחיי העולם הבא. מה?
אם כל הפרטים המתקנים, אז העולם לא מתקן. יש מצב שהפרטים מתקנים והעולם לא מתקן.
כשהכל יתוקן, אז העולם יתוקן. מה?
יש מצב שפרט לא תיקן והוא מת.
נכון, זה באמת מצער מאוד. אז צריך להשלים את זה. איך הוא משלים את זה שהוא לא תיקן? זאת שאלה. כן, אז זה שייך לתחום אחר, שאיננו מובא במשך ישרים, שייך לתחום הגלגולים וכדומה. כן? לפעמים אדם לא תיקן פה, אז הוא מתקן שם. כן? אתם כבר מדברים על סוגיה שאיננה מעניינת אותנו כאן. זה באמת, אני מדבר בסינות כי זה נושא מאוד מאוד רחב. והשיעור על הלכות תשובה. אנחנו נדבר על זה בעוד בערך חודש, נגיד. כן? הפילוסוף אומר ככה, ההתנהגות החיובית היא כדי לעבור את העולם הזה בשלום. כן, זה בונוס. אבל עצם הקיום זה מובן מאליו, אתה פה, זה נתון. מה עושים בינתיים? בינתיים מתנהגים יפה. כן? זה כדי לרהק את הזמן. הזמן כמין חדר גדול ריק, צריך למלא אותו במשהו. אז ממלאים אותו במעשים טובים. לא, רמחל כדי לקנות את זכות הקיום בכלל. את הזהות שלך לא נתונה מראש, אתה קונה אותה. יש לך כל החיים כדי להיות עצמך. כלומר, אתה בהתחלה, ראשית האדם, הקיום עדיין רופף. עדיין לא ברור שאני באמת אני. מהלך החיים מברר שאני באמת אני.
להגיע למשהו.
להגיע לעצמך. כן? כלומר, למי שראוי להתקיים, מי שקיומו חיובי. ואז אתה חי בחיי נצח, כן. כן. כן, כן, אדם. כן. אתה צודק, אבל זה לא מטרה מוסרית. אני אסביר. אצל הפילוסופים, כשהם רוצים לקנות חוכמה כדי לדבק בעליונים, כי על ידי קניית החוכמה אני מדבק במשהו נצחי. החוכמה היא נצחית, אף אני נצחי על ידי שאני מדבק בחוכמה. מה שאין כן, ואז אין פה קשר בין מישהו למישהו. כן? כלומר, הפילוסוף הוא מישהו, החוכמה שהוא מדבק בה היא משהו. היא משהו אימפרסונלי, חסר אישיות. לעומת זה, בישראל, כשאנחנו מדברים על קניית הזכות, אתה קונה את זכות הקיום לפני מישהו. או? המעמד של הדבקות בשם הוא מעמד של דו-שיח בינך לבין הבורא. זה משהו אחר. אוקיי. אתה איתי? בסדר, אוקיי. תחשוב. אז זה מה שהוא אומר כאן, ואם יהיה לבן חיל, אני חוזר כאן לדברי המסיעת ישרים, וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם, אשר יזכה לדבק גבורו, ויצא מן הפרוזור הזה, ויכנס לטרקלין לאור, באור החיים. המושג של זכות, יזכה. של היום יש בעברית מודרנית, מאוד מעניין, מה עשו מהמילה זכות? של זכויות האדם. בסדר? או זכויות הפרט. או זכות לפרטיות. מה פירוש המילה זכות בכל המילים האלה? מה? משהו שמגיע לי. נכון? יפה? לא, איפה? הזכות, כלומר זכויות האדם, משהו שמגיע לי. למה מגיע לי? ככה. כלומר, יש פה משהו גס באמירה הזאת. לעומת זה, בישראל שאומרים זכות, מתכוונים דבר שזכיתי בו. התאמצתי כדי שזה יהיה שלי. לפני כן לא הייתי ראוי, ונהייתי ראוי. יפה, אז זה מושג אחר. היום יש איזה בלבול מוסרי בחברה, בין שני המושגים האלה, ואז באדם, בגסות נוראה, לתבוע את זכויותיו, כאילו שזה מובן מאליו שמגיע לו. כן? ללא מאמץ מוסרי. זה קלקול של החברה שלנו. נכון, זה טעות. אתה צריך להיות, אתה צריך לזכות בלהיות אדם. אתה צריך לזכות, מה? לא, הוא לא נולד אדם. הוא נולד עם פוטנציאל להיות אדם. זה, אתה מבין את התהום המוסרית שבין שני הדברים? מה? נו, אז מי אמר שיש דבר כזה? זאת המציאות, לא, זאת מציאות משפטית. כלומר, מגילת זכויות האדם היא מגילה משפטית שהתקבלה על ידי החברה האנושית בדור מן הדורות. כן? אבל אין שום ראייה שהזכות הזאת היא מוקנית בלכתחילה באופן מטאפיזי. זה לא נכון. עכשיו, אדם אומר, יש לי זכות לחיות. כן, באמת, תוכיח. זה לא פשוט.
כשאתה בא למשפט חברתי,
שאומר, תשמור על הסדר. אז עכשיו, זה מבחינה משפטית, אפשר להתקבל את זה. אז אני מקבל, זה ארגון החברה. אבל אל תהפוך את זה למוסר. זאת הבעיה. זכויות האדם, מושג מאוד מאוד פשוט. יש, אגב, כשעשו את מגילת זכויות האדם בצרפת לפני 200 שנה, היה באספה הלאומית לצרפת, היה ויכוח האם לצרף לזה מגילה נוספת, מגילת חובות האדם. וזה כמעט עבר שם בהצבעה, בכמה קולות זה לא עבר. רצו לצרף מגילת חובות האדם בצד מגילת הזכויות, ואז היה יותר מוסרי. הלאה. ואם יהיה לבן חיל, וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו את הטוב וישמח בו. טוב, עד כאן מה שראינו פעם שעברה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא רחב עוד יותר. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם, אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול. טוב, זה כבר דבר לא פשוט. העולם נברא לשימוש האדם. איזה עולם נברא לשימוש האדם? כל העולם כולו? העולם הזה? העולם שתחת גלגל הירח? כלומר, העולם של האדם נברא עבור האדם? הדבר הזה פה לא מבורר. הוא אומר, העולם נברא בשביל האדם, ואת זה אפשר להבין בכמה רמות. למשל, הרמב״ם, בהקדמתו לפרק חלק, מסביר שכשאומרים שהעולם נברא עבור האדם, הכוונה לעולם התחתון. כלומר, האדם הוא המכובד ביותר על פני כדור הארץ. באמת, כל מה שיש בכדור הארץ, היצירה המוצלחת ביותר בינתיים, שהאבולוציה הצליחה לייצר, זה האדם. אבל לך תדע מהי המגמה הכוללת של הקוסמוס בכללו. זה אתה לא יכול לדעת. כן? אומר הרמב״ם אפילו שלדעתו זאת שטות לחשוב שהקוסמוס נברא עבור האדם. כי הרי האדם הוא סך הכל ג'וק, קטן, בתוך הגלקסיה. מי הוא כדי לחשוב את עצמו בכלל? מה? אחת מהגלקסיות? באיזה זנב של גלקסיה? מי הוא כדי לחשוב שהוא הכל בכלל? כן? זו דעתו של הרמב״ם. כן.
זה הפירוש של הבהמות.
כן, אבל איפה הבהמות? בכדור הארץ. אבל הוא לא
הרג...
כן, אבל הוא לא ביטל את הכוכבים עכשיו. כן? סימן שיש עוד עולמות, ושמה לא ברור בכלל שהאדם הוא מרכזי כל כך. כן? זאת השיטה של הרמב״ם. לעומת זה, למשל, מה? ודאי. למה לא? נכון. לפי זה יכול להיות שאנחנו שוליים. מה יש? זה לא משנה שום דבר מבחינת גורלנו. כן? עכשיו, הנטייה של חכמי הקבלה היא הפוכה. אצל המקובלים, לא אצל כולם, אבל אצל רובם, יש נטייה, במיוחד אצל רבי נחמן מברסלב, למשל בחסידות, יש נטייה לראות באדם את מרכז ההוויה כולה ממש. גם אצל רבי חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים, כל העולמות כולם, כל המציאות כולה, כל הופעת האינסוף בבריאה, זה תלוי באדם. זה שתי תפיסות שונות. מצד האמת, זה לא משנה אצלנו הרבה. כן? כלומר, אני רק אומר את זה כדי שתרחיבו את האופקים. למשל, ישנה שאלה שהופיעה בעולם לפני 500 שנה. היה גוי אחד בשם קופרניקוס, כפי שציינתי אתמול בערב במוסד הרב קוק, הוא בגללו השמש עצרה את מהלכה וכדור הארץ התחיל להסתובב מסביב לשמש. כן? כפי שאמרתי, הוא יותר גדול מיהושע בן נון, קופרניקוס, כי יהושע בן נון עצר את השמש ליום אחד, ואילו קופרניקוס עצר את השמש לתמיד. עכשיו כדור הארץ בגללו מסתובב מסביב לשמש. והדבר הזה גרם לזעזוע רוחני עמוק מאוד באירופה הנוצרית. אמרו, איך יכול להיות? מה שאומר קופרניקוס, כי אם זה נכון שכדור הארץ רק מסתובב מסביב לשמש, אז זה מבטל את מרכזיות האדם. אם זה מבטל את מרכזיות האדם, זה מבטל את כל האמונה ואת כל התורה וכל המצוות והכל. ככה הם אמרו. כלומר, הייתה מחשבה מוטעת שהתיאולוגיה קשורה בנתונים מדעיים מסוימים. או חשבו שזה יסוד תיאולוגי בלתי ניתן לראות, שבלעדיו הכל מתמוטט, שהאדם הוא מרכז הבריאה. מה עשה הרמב״ם? 300 שנה לפני קופרניקוס, 400 שנה, סליחה, לפני קופרניקוס, עזר לנו ואמר, לא נכון. זה שהאדם הוא מרכז הבריאה, זה לא יסוד הכרחי באמונה. אפשר שכל התורה וכל המצוות, זה הכל יהיה אמת, גם אם האדם איננו מרכז הבריאה. כך שהרמב״ם הכין, בלי לדעת את זה, בלי משים, הוא הכין את הנפשות למהפכה הקופרניקאית. כן? אז צריך לשמוח בזה שהיה חכם בישראל, שקדם למהפכה הזאת, שאמר שאין האדם מרכזי בבריאה. כן? כך כותב הרב קוק במאמרי ראייה, במאמרו על הרמב״ם. אז הוא אומר, תודה רבה לרמב״ם. אבל בואו נחזור לעניין שלנו. כן? מה שבעצם מדריך כאן את הרמח"ל, זה לומר, קשה מאוד להניח, שנברא בית לא עבור היושב בו. כן, מה שמקובל למשל במחשבה פסדו-מדעית היום, זה לומר כך, שהעולם זה איזשהו ארמון ריק. אחרי מיליוני שנים, ארוכים מאוד, שנים רבות, על אחד הקירות של הארמון הופיע עובש. ואחרי כמה מיליוני שנים, העובש הזה הפך להיות לטעם. ואחרי עוד זמן רב מאוד, עידנים רבים, הליטה הזאת הפכה להיות קוף, ואחרי עוד הרבה זמן, כמה מיליוני שנים, הקוף הזה הפך להיות פילוסוף. אבל בסופו של דבר, אין מטרה לבית עבור היושב בו, היושב בבית הוא מקרה בבית. לעומת זה, רבי נחמן ברסלב, למשל, הוא מאוד ברור הנקודה הזאת. הבית לא נעשה אלא למען היושב בו, זה שהופיע האדם בתוך הבית, זה לא מקרה. לשם זה זה נעשה. וזאת היא העמדה גם שרמח"ל פה מגן עליה. בלי קשר לשאלה המדעית, כן, איך הופיע האדם? האם באמת הוא במי לטעה או לא במי לטעה, זה פחות חשוב. אבל צריך לדעת שהאדם הופיע בגלל שלמענו נעשה אותו בית. יש היום, אפילו בקהילה המדעית היום, דיכוח מסביב לדברים האלה. האם המציאות היא כפי שהיא? בגלל שזה מה שיש? או שהיא כפי שהיא, כי בלעדי זה האדם לא היה פה כדי לחקור אותה. יש שיטה כזאת היום במדע, שהמציאות היא כפי שהיא, כי למה לזה לא הייתה הכרה אנושית. זה מניח פה אמונה. אם כן, בואו נחזור לדברי הרמח"ל. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה, כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, מה זה נמשך אחר העולם?
נגרר.
נגרר אחרי מה?
זה מה שקורה.
מה זה מה שקורה? אז מה? מי אמר שזה מרחיק? אז למה הוא אומר שזה מרחיק אותו מבורו? הוא לא אומר תעבוד, הוא אומר העולם. אולי העולם זה תעבוד, אתה אומר.
המציאות החומרית.
מי אמר שהמציאות החומרית? אבל המציאות החומרית גם היא מת השם. מה? העולם אחרי עצמו.
המרחיקים
אותו. מה שכל המציאות שלו.
המציאות של עצמו דווקא זה גם כן חלק
לא אוהבים מה? זה הפסקה הקודמת,
תודה. מה?
מה אומר זה הפסקה הקודמת?
מה אתה אומר?
כבר בהתחלה, שאלת הפסקה שהעולם נברא לשימוש האדם.
נו, אז טוב.
העולם פתאום
נמשך
אחרי העולם.
אה, כלומר, הוא הופך את המשמש למרכז. אה, יפה, אפשר להגיד, כן?
זה עובד ביחד, זה לא נוצר, זה שהוא מתחיל לקרוא, זה לא בגלל שהוא נמשך אחרי העולם.
למה?
זה ביחד.
אז תגיד, אם האדם מתרחק מבוראו, אז תגיד ככה, אם האדם מתרחק מבוראו, למה צריך להמשך אחר העולם?
אני
העולם פשוט, זה החסידים אומרים, עולם זה מלשון העלם. כלומר, יש בעולם משהו שמעלים את בוראי העולם, בוראו של העולם. כי העולם, גם לי המשחק מיני, העולם הוא סתמי. כן? כלומר, כשהים הוא, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כן? זה הכל סתמי בעולם הזה, באמת. כן? המשוררים אומרים את זה, זה לא אכפת לו. אבל האדם הוא לא סתמי, האדם הוא אישיות. אז יש תמיד פיתוי בנפש של האדם לראות את עצמו כחלק מן העולם, ולא את העולם כמשמש לו. אם אני רואה את עצמי כחלק מן העולם, אז אף אני מכונה סתמית. בעצם האני שלי בטל, הוא כבר לא קיים. לכן יש סכנה, אם הוא נמשך אחר העולם, הוא ישכח את בוראו, זה מובן. כי אנחנו באמת כאלה. זאת אומרת, אם היינו יכולים להתקיים בלי לאכול צ'יפסים, אז אתה צודק. היינו רואים את ההבדלה הטרנסנדנטלית בינינו לבין העולם. אבל מכיוון שכדי לחיות אני צריך לאכול צ'יפסים, או סטייק, או חסלת, לא משנה מה, מכיוון שאני זקוק לעולם כדי להתקיים, יש לי נטייה לראות את עצמי כנספח של העולם. איזה מין יותרת שנוצרת במקרה. ואז אני שוכח שיש לי בורא. בסדר? זה מה שאומר כאן. אם אני נמשך אחר העולם, אז הוא אומר, הוא מתרחק מבורו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם ממו. מה, למה? למה הוא מקלקל את העולם ממו? נו! כי הוא לא מוציא לפועל את מה שהעולם נברא למענו. אז זה לא פגם רק בו, זה פגם בכל הבריאה כולה. ראיתי במשל מסכת עבודה זרה, כתוב דבר מאוד מעניין. רש"י שם מביא בעמוד הראשון, שלעתיד לבוא, האלילים שעובדי עבודה זרה עבדו להם, באים ומעידים נגד הגויים. זאת אומרת, מי זה האלילים? למשל השמש. כן, השמש מאוד נפגע מזה שעובדים לה. כן, אומרת השמש, אני לא נבראתי אלא כדי לשמש את האדם. ובמקום זה האדם קלקל את הכל, הפך אותי לאלוה. זה נורא. אז בא השמש כביכול להתלונן בפני בדין של מעלה, מדוע עבדוני. כן, עד כרגע. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הוא אילוי גדול, כי הנה אילוי גדול הוא לבריות כולם, ביותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. והוא כעניין מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בעניין האור, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים וזו לשונם, כיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח שנאמר, אור צדיקים ישמח. ובעניין אבני המקום שלקח יעקב, ושם מראשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. עכשיו, לפי זה, זה טוב להשתמש באבנים בתור כרית? למי זה טוב? זה טוב לאבנים. אשרי האבנים ששימשו כרית לצדיק. יוצא לפי זה שהצדיק הזה שמתואר כאן, האם הוא צדיק שפורש מן העולם או שמשתמש בעולם? משתמש בעולם. זה לא הציור המקובל של צדיקי. הצדיק בדרך כלל רואים אצל הצדיק אדם שפורש מהנאות העולם הזה. אבל פה הוא לא מדבר על הצדיק הזה, הוא מדבר על צדיק מסוג אחר, מה שהוא מכנה בסוף הספר בשם קדוש. שהקדוש הוא אדם שכל תשמישי העולם הזה שלו מתרוממים ומתעצמים ברוממות שלו, ולכן הוא מרבה באכילה ומרבה בשימושי העולם הזה. בסדר? זאת המדרגה האחרונה בספר מסיעת ישרים. למשל, מה הייתה, אנחנו למדנו את זה, מה הייתה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם? מה? פרו ורבו זאת ברכה, ויברך אותם אלוהים ויאמר עליהם, פרו ורבו. לעבוד, כתוב, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, אבל הוא לא ציווה עליו את זה. מה? ויצב השם אלוהים, אני לא מבין למה אתם עושים רגע, כתוב ויצב, נכון? סיידת נכון. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר, מה המטרה של האדם לפי זה? לאכול. במילים, אז מה מסתכם מזה? אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אנחנו חיים כדי לאכול. ממה שיוצא מזה. כן? וזאת למה? כשהתפוח נמצא על העץ, כן? מה הוא? הוא תפוח. זה מכובד להיות תפוח? לא אומר את האמת, זה מכובד. יותר מכובד להיות בן אדם. כי אדם, יש לו צלם אלוהים, יש לו מחשבה, יש לו הכרה, יש לו רצון, יש הרבה דברים טובים באדם שאין בתפוח. לא. התפוח לא נברא בצלם אלוהים. לא נאמר בשום מקום בתורה, נעשה תפוח בצלם אלוהים.
העולם והטבע זה האלוקים?
לא. אז תשתחווה לכל. אם העולם זה אלוהים, אז תשתחווה לעולם. זה לא נכון, העולם זה לא אלוהים. העולם זה עולם. הטבע זה לא אלוהים. הטבע זה הטבע. ברור? זה לא התבלבל, כן? יש כאלה שאמרו בטעות, השם נמצא בכל מקום. זה טעות, חמורה. כי הוא נמצא בכל מקום, אז תשתחווה לכל דבר. או תתפלל בבית הכיסא. כן? אם זה כך. ברור? אז ברור שהשם לא נמצא בכל מקום. מה? מה? נו, אז זה סתירה. אז זה סתירה. בסדר, עכשיו אני חוזר... שתן לי לעשור לתפוח, בבקשה. כן? התפוח, שלא נברא בצלם אלוהים, היה, זה היה יפה מאוד אם היה אפשר להעניק מדרגת צלם אלוהים גם לתפוחים. אז מה עושים הצדיקים? על מנת להציל את התפוחים המסכנים משפלותם, אוכלים את התפוחים. נכון? מעלים אותם דרגה. כלומר, מה שהיה חיצוני הופך להיות פנימי. יוצא לפי זה שהאכילה היא אידאל עצום. ואז מה צריך לאכול? צריך לאכול את כל העולם כולו. להפוך את כל העולם כולו, לרומם אותו ורוממותו הפנימית של האדם. משהו עצום. לא? אבל בדרך כלל, כשאדם אוכל צ'יפסים, האם הוא הופך את הצ'יפסים לאדם, או שהוא הופך בעצמו להיות צ'יפס אחד גדול? זאת השאלה. זאת אומרת, האם הוא מרומם את המציאות דרך השימוש שלו בה, וזה אפשר אם הוא קדוש, או שהוא משתפל ונופל אל השפלות של המציאות דרך השימוש בה? זאת השאלה. כן? מי הפך למה? האם האדם לאדמה? אז זאת בהחלט בעיה. אז זה נושא שאתה הזכרת, ואנחנו דנו על זה בנפרד בשיעורים אחרים. השאלה של הפנתאיזם היהודי, האם יש דבר כזה או אין דבר כזה? כן? אין תשובה פשוטה. מה? פנתאיזם זה השקפת עולם המזהה את העולם עם האלוהות. פן זה הכל, תאיז, תאוס זה אלוהים. הכל אלוהים, פנתאיזם. כן? אז השאלה אם זה נכון או לא נכון. היה יהודי אחד שאמר את זה, שהכל אלוהות, ואז החרימו אותו באמסטרדם. הוציאו אותו מכלל ישראל. כן? ברוך שפינוזה, כידוע. כן? אז להבין, מצד שני הבעל שם טוב אומר, לתתר פנוי מיניו. ולא החרימו, לא החרימו את הבעל שם טוב, הוא בתוך כלל ישראל. אז איך להבין את זה? אז אני אומר לכם, זה נושא ללימוד לפני עצמו. טוב, הלאה. אמר רבי יצחק, והנה, על העיקר הזה העירונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת, שאמרו, זה לשונה, ראה את מעשה האלוהים וגומר, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו, והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כללו של דבר, עכשיו הוא מסכם מתחילת הפרק, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חכמינו ז"ל, רבים, כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה והאכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לפרוס דור, כמו שאמרו ז"ל, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, מי שדרך בערב שבת יאכל בשבת, העולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא לים, וכאלה רבים על זה הדרך. ותראה באמת, עכשיו עד כאן זה השקפת עולם כוללת, הוא מביא כאן את דברי חז"ל. עכשיו הוא צריך גם להוכיח שחז"ל צודקים. כן, אולי זה הכל טעות. אולי באמת העולם הזה הוא עצמו מקום גורלו של האדם. ואז יהיה עולם מאוד אכזרי, אבל אולי זה אפשרי. כן? כלומר, יש כמה פילוסופים מאקזיסטנציאליסטים שאמרו את זה, שהעולם הזה הוא עולמו של האדם ואין בלתו. ואז השאלה אם העולם הזה הוא אבסורד או לא אבסורד, זאת שאלה אחרת. אבל זהו הנתון, העולם הזה, זה ביתך. כן? אז צריך להוכיח שחזל צודקים. כאן הרמח"ל יביא שני סוגי טיעונים כדי להצדיק את חזל. כן? בכלל, זה כלל גדול בכל הספר כולו. רמח"ל אינו אומר שום דבר שהוא לא מוכיח אותו. מאוד מעניין, אבל זה אותי יהודה. כך שאם יש דבר אחד שלא השתכנעת בו ברמח"ל, סימן שלא הבנת את ההוכחה שלו. או שבאמת הוא לא צודק. זה מכל. מה? כן. כן. אני לא יודע למה אתה אומר את זה. זה אמת שיש שני מצבים. ושאדם עובר ממצב א' למצב ב'. מה? ודאי שתהיה התאחדות. אבל המצב של ההתאחדות הוא מצב שני לעומת המצב של הפירוד. אמת? המצב של ההתאחדות הוא שני לעומת המצב של הפירוד, שהוא ראשון. ודאי. כלומר, יש מגמה לחיים, תכלית לחיים. איזה יש כיווניות. כן? זה הבדל בין ססון לשמחה. בעולם הזה יש הרבה ססון. מססון, כלומר שאנחנו מתקרבים למטרה שלנו. זה נקרא לסוס. לעומת זה, שמחה, זה כאשר השגת את מה שרצית. בעולם הזה אין שמחה מוחלטת. כי אין בעולם הזה מצב שבו אדם השיג את כל מה שהוא רצה, ולו רק בגלל שהעולם הזה הוא עולם משתנה. עולם בתנועה מתמדת. בסדר? למשל, יש פסוק כזה, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. חז"ל דרשו, בהתהלכך בעולם הזה. כלומר, העולם הזה הוא מקום ההליכה. בשוכבך תשמור עליך, מה זה בשוכבך? בקבר, והקיצות לעתיד לבוא תשיחך. כן. רצה להגיד משהו? לא? טוב, בסדר, לא נורא. זה יחזור. עכשיו בואו נראה מה ההצדקה לדברי חז"ל. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. כלומר, ההוכחה הראשונה של רמח"ל היא על דרך השלילה. הסבל של העולם הזה מורה על כך שהעולם הזה איננו תכלית. כן? למה? מניין שהעולם הזה כל כך סובלים בו? כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? ימי שנותנו בהם, שיום שנה, ועם מגבורות, שכונים שנה, ורוב בם, עמל ואבן, בכמה מיני צער וחולאים, ומכאובות וטרדות, ואחר כל זאת, המוות. כן, יש יהודי אחד, פסיכולוג יריך פרום, כתב באחד מספריו, שאחת הבעיות של החברה החדשה, זה שכל דבר נמדד במושגים של השתלמות. האם זה משתלם או זה לא משתלם. אבל כל דבר עושים חשבון. היה כדאי או לא היה כדאי. אז הוא אומר, אם זה כך, אפשר להגיד שהחיים בכללם זה עסק לא משתלם. כי אחריתם המוות. כן? אז סך הכל, אם עושים מאזן כללי, לא יצא מזה שום רווח. כיוון שבסוף מתים. כן? אז ברור שזו הסתכלות קצת מפונצמת על החיים. אבל כלומר, אם אתה מסתכל רק במושגים כאלה, אז העולם הזה לא מביא לאדם שום יתרון. זה ביטוי של שלמה המלך בספר קהלת. מה יתרון לאדם בכל עמלו? המילה יתרון בתנ״ך דומה למילה מודרנית אחרת, יתרה. כן, בבנק. אדם יש לו חשבון בעל. אז יש לפעמים זכות, לפעמים יש חובה. כן? בסוף אנחנו נותנים מה היתרה. אז מה שאומר שלמה המלך, שבאחרית העולם הזה אין יתרון. כלומר, הכל מתאזן, ואז לא הרווחנו בעצם שום דבר. מה שאומר כאן, ואחד מיני אלף לא יימצא שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה, כבר עבר, הוא בטל מן העולם. עד כאן הטענה הראשונה. זאת אומרת, סך הכל, קשה לומר שהעולם הזה, לא יודע מה בלעתי, טוב, קשה לומר שהעולם הזה מספק לאדם סיפוק מלא למאוויים שלו. מה? זה ההוכחה הראשונה שהעולם הזה איננו התכלית. כי הרי יש באדם תביעה לסיפוק צרכיו, והתביעה הזאת לא באה לידי השתלמות בעולם הזה. יש ביטוי של חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כן. אז הגורל של העולם הזה הוא מה? זאת אומרת, זה דפקטיבי מאוד. לא פשוט בכלל. בגלל שאם זה כך היה, אז מאיפה נוצרה באדם השאיפה אל הטוב? כלומר, אם באמת הטוב הוא אשליה, הוא בלוף, אז מאיפה זה בא? יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. ברגע שאני מבחין שהעולם הוא רע, הוא רע ביחס למה? ביחס לאיזשהו טוב תיאורטי, שאם לא כן לא הייתי מכנה אותו רע.
למה מבחין גם על הרע?
רגע. זאת אומרת שהשאיפה, קודם כל נושא שהוא יבין. הבנת מה שאני אומר? כשאני מגדיר משהו כרע, זה רע ביחס לאיזשהו טוב אחר. אם הטוב הזה אתה אומר שהוא לא קיים בעולם הזה בכלל, אז זה סימן שאתה מעמיד אותו במציאות אחרת לגמרי. כן, הרב קוק למשל באורות הקודש אומר, דבר על הפילוסופיה הפסימיסטית. יש פילוסופיה פסימית של הגרמני שופנאואר. שופנאואר אומר, העולם הזה רע. הוא אומר, המאזן של העולם הוא לא רק אפס, הוא באמת מינוס. הכל רע. וגם השאיפות לטוב זה בעצם איזה בלוף כדי להביא עליך יותר רע. כן, כך אומר שופנאואר. אומר הרב קוק, המחשבה הזאת היא מחשבה נפלאה. כי אם האדם אומר על כל העולם הזה, על כל הטוב שבו, שהוא רע, סימן שהציור של הטוב שיש לשופנאואר הוא ציור אילאי כל כך שאין לו כדוגמתו בעולם הזה. סימן שהוא מאמין בחיי העולם הבא. כלומר, אם היית אומר העולם הזה הוא טוב, אז סימן לא צריך, אז לא צריך את העולם הבא. הטענה של רמח"ל ירדה. היית אומר הכל רע, אז סימן שיש עולם הבא. כן. עכשיו, יש פילוסופיה שלא מסכימה עם מה שאמרתי, אבל זה מה שנקרא בתנ"ך בשם לצים. מה אומר הלץ? הלץ, זה מדבר בצורה רצינית מאוד. כן? הלץ אומר ברצינות שאין משמעות לכלום. אז הוא לא בעולם הזה. בסדר? הוא גם לא בעולם הבא. שאחד בתוך השני? כן, יש דבר כזה. אבל זה מאז חטא אדם הראשון. עכשיו, יש פה טענה שנייה, טענה מאוד עמוקה, שלא כל אחד יכול לתפוס אותה, כי צריך בשביל זה רגישות מסוימת. ולא עוד. אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. כלומר, יש באדם יסוד אצילי שהנאות העולם הזה אינן מספקות אותו כלל. כן? כל אדם יודע את זה. למשל, לנין, שם רשעי מרכב, אמר פעם שהנשמה היא נטל על האדם. כן? צריך לשחרר את האדם מנטל הנשמה. לא, לא מצפון. הוא לא אמר מצפון. לא, הוא לא אמר מצפון, הוא אמר נשמה. כן, או למשל, פעם הודיעו, לא זוכר מי עשה את זה ברוסיה, זה היה, אין אספקת נשמות יותר. כן, כלומר, שאומר שאתה אומר שהגווניות לא הגיעו לקולחוז, אז גם כן אתה אומר, היום אין יותר נשמות. כן, זאת אומרת, זה בוטלו הנשמות. כן, כמו שאומר, חום בוטל, אז אפשר להגיד, הנשמה בוטלה. כן, כלומר, מה האמירות האלה אומרות? רואים שיש בנפש האדם, גם המנסה להתכחש לזה, איזושהי תביעה, איזושהי דקירה פנימית, הטובת מן האדם, התחברות לעולמות יותר אצילים. מאיפה זה בא? זה אומר לך רמח"ל, זאת הנשמה העליונה האצולה באדם. אלמלא, כלומר, אם באמת תפקידו של האדם היה להיות בעולם הזה, אז באמת כל הנשמה הזאת מיותרת לחלוטין. למה היא פה בכלל? והוא מה שלימדונו זיכרונם לברכה במדרש קהלת, וזה לשונם, וגם הנפש לא תמלא. משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלך. אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך, סנובית יעני. כן? אמר, יומק, יקירתי, הבאתי לך עגל שחוט. כן, אבל מפריז. כן? בקיצור, זה בכלל לא נוגע לעניין. כך הנפש. אילו הבאת לה כל מעדני העולם, אינם כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד. זאת אומרת שיש איזה משהו באדם שבא לעולם הזה בכפייה. איזשהו יסוד שתובע כל הזמן לשוב למעלה. כי אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא הדרבה מואסת בו. הנשמה ולא הנפש. כן? הנפש דווקא היא נהנית בעולם הזה. הנפש זה המשכן שלה. אבל יש באדם איזשהו יסוד נשמתי שעורג אל עולמות אחרים. אם כן, ודאי לא היה הבורא, לא היה בורא, הבורא התברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה, אלא בריאתו של האדם ומצבו בעולם הזה, בעולם הבא היא. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, שלא יהיה דבר נמאס את נשמתו בעולם הזה, אלא הדרבה נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. זאת אומרת ש... אגב, הנשמה לא רוצה לרדת לפה. אבל זה טוב שהיא ירדה לפה או לא? זה טוב שהיא ירדה לפה. כן, יש ביטוי בגמרא שנחלקו בית שמאי ובית הלל, האם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא. מה המסקנה בסוף של הדיון הייתה? נוח לו שלא נברא, ועכשיו שנברא, יפשפש במעשה, ויש אומרים ימשמש במעשה. עכשיו, מה זאת אומרת? נוח לו או לא נוח לו? הרי חזל לא יכולים לכפור בפסוקים מפורשים. ויר אלוהים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. אז איך אפשר להגיד שלא נוח לו לאדם שנברא? אני אגלה לך סוד. לפני שלומדים דרש, יש פשט. יש כתוב בגמרא, על אחד האמוראים, שאמר שבין 18 שנה הייתי כשלמדתי כל התורה כולה, ולא ידעתי שאין מקרא יוצא מלפשוטו עד עכשיו. זאת אומרת, מה קורה שהוא צריך ללמוד כל התורה כולה בגיל 18, כדי לדעת שאין מקרא יוצא מדי פשוטו? אלא פירוש הדברים הוא, שכל הדרשות כולן, אחרי שאתה עובר על כל הדרש כולו, אתה מגלה שאין בתורה אלא הפשט שבה, דרך כל הדרשות. כלומר, לא באו הדרשות אלא לבאר את הפשט. וכן לא ייתכן שתאמר טוב מאוד, זה מוות. לא נכון, צריך להבין מה זה אומר. זה בא לומר עד רבה שיש למוות משהו חיובי, ולא שכל החיובי הוא מוות. אז אם כן, בואו נחזור לעניין. איך יכול להיות שחז"ל יכפרו חלילה בפסוק בתורה האומר שהכל טוב, כל דבר שקדוש ברוך הוא ברא, וירא אלוהים כי טוב? יפה. זאת התשובה. זאת אומרת, זה לא נוח להיברא, אבל זה טוב. לא, אם אתה מדבר מצד הנטייה הטבעית הנורמלית של הנשמה שלי, תיתן לנשמה שלי לעשות עכשיו מה שהיא רוצה, היא עוזבת על המקום את העולם הזה. אבל זה לא טוב. כי אז אם לא משלימה את חוקה. לכן על כוחך אתה נולד. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה כשהוא מכריח את הנשמה לרדת לכאן. כי היא צריכה להרגיש פה בבית, כדי לקנות את מעלתה העתידה. בסדר? כי אין הנשמה, אלא על כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד ובה יוכל. האדם לקבל השכר בקומו וזמנו, שלא ידע בר נמאס לנשמתו בעולם הזה, אלא הדרבה נהיה ונחמד, וזה פשוט. והנה, אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, כמו החומרה, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי הנה אליהם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל, ואולם ידוע כי אין התכלית מגיעה, אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו, ואשר שימשו להגיעו, וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן יהיה התכלית הנולד מהם. וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, תיבחן תולדתו בבירור ודאי, והגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי, וזה ברור. מעתה ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכר שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יוקרם. אז אם כן צריך לדקדק במצוות, כי כל דקדוק יש לו אחרית. עכשיו, יש הבדל עצום, אולי הוא לא ראה לנכון לכתוב את זה, כי הוא עוד לא חי בדור שלנו, אבל עכשיו צריך להגיד את זה, יש הבדל בין דקדוק לבין עצבנות. כן? היום יש איזה מין תחרות עצבנות במצוות, לא יודע מאיפה זה נולד. לדקדק, אדרבה, זה שלווה. אתה מדקדק, כשאתה בא לשקול פנינים, אם אתה עצבני, אתה לא תצליח לשקול אותם. כן? אדרבה, מי שעבד בבית מרקחת למשל, יודע שכדי לשקול צריך להיות מאוד מאוד רגוע. כן? אז כך גם הדקדוק במצוות זה משהו רגוע, שלב. בסדר? כי תולדתם נולדת בשלמות האמיתי והעיקר הנצחי שאני יקר למעלה ממנו. נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד למה לא ניסיון, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד שיהיה לו נחת רוח וישות דעת למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו, ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנימייתו רק לבורא יתברך ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה ומעשה שיעשה, אם קטון ואם גדול, אלא יתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, הן הנהג על עניין חומריות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. כן, אבן השואבת? מגנט. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפאו. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כיבורך מן האש, כעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך. כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דיינו להשיג את הקרובה הזאת ומלטו נפשו מכל מוניה ומפסידיה. אגב, הוא אומר לכאורה דבר פה שסותר את מה שהוא אמר לפני עמוד אחד. לפני עמוד אחד הוא אמר שאצל הצדיק הכל משמש לתכלית דעת אלוהים, או דביקות בשם. וכאן הוא אומר, מה שמשמש, תתפוס, מה שלא משמש, תדחה. זה סותר, לא? מה? זאת אומרת שמדובר פה במדרגה האמצעית, באמצע. באמצע העבודה ייתכן שיהיו מצבים שצריך לדחות חלק מן העולם ולהעדיף חלק אחר, אבל התכלית היא איננה כזאת, אלא התכלית היא להשתמש בכל. זאת המילה לדובר,
בכל מה שיוכל.
בינתיים, כן, יפה. והנה אחר שידענו והתברר אצלנו במידת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו בכל מדרגותיהם מתחילת הדבר ועד סופו, כמו שסדרם רב פנחס בן יאיר במאמר שלו, שהבנו כבר בגדולנו, והם הזהירות, צריזות, נקיות, פשוט, עתה רע חסידות הענווה, יראת חטא והקדושה, ועתה נבערם אחד אחד, בסייעתא דשמיא, אמן כן יהי רצון.